אז יוצא דווקא טוב שאני עושה חזרה, כי יש גם חדשות. אז אנחנו במעשה מחיגר. את יושבת, מרים?
כן.
בואי, נתחיל. טוב, בסדר, שי. אז אנחנו במעשה מחיגר, מסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב, ואנחנו כבר מסרנו שני שיעורים על מעשה מחיגר. ממש התחלנו מההתחלה לפשט פה את כל העניין, ובגלל שהייתי במרוקו וחזרנו, אז אנחנו נעשה קצת חזרה על הכל, איכשהו אני אאסוף את זה. ולא רק סתם שאני גם אאסוף את זה, היום זה ערב מאוד מיוחד. היום זה ערב י' בטבת, שזה יום הקדיש העולמי, כן, ומחר זה יום צום. אבל מה? אחת. בסדר? לא שומעים כל כך, אבל לא נורא. לא קריטי. אבל אנחנו גם נמצאים ביום הפטירה של רבי נתן מברסלב. רבי נתן מברסלב, מי שלא יודעת, הוא תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב, ובעצם לולי רבי נתן, רבי נחמן העיד ואמר, לא היה נשארת מתורתו שום דבר. הוא בעצם היה התלמיד המובהק שלו, ורשם את כל ליקוטי מוהר"ן, את התורות של רבי נחמן, והוא בעצם היה תלמיד שאחר כך גם אחרי פטירתו של רבי נחמן מברסלב, הוא המשיך להפיץ את תורת רבי נחמן מברסלב, היי. ולולי רבי נתן בעצם לא היה מתקיים כל הדבר הזה שנקרא חסידות ברסלב, שבעצם ברסלב זה גם לא באמת חסידות, זה לא חסידות עם איזה רבה, אלא זה יותר דרך בעבודת השם, וכל מי שמתחבר לשם מגדיר את עצמו כחסיד ברסלב. מי ששומע, לומד ושומע מעצות של רבי נחמן מברסלב. ומעשה מחיגר זה מאחת המעשיות, מהספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן, שהוא הגיע איזשהו שלב שהוא אמר לתלמידים שלו, אני לא מלמד אתכם יותר תורות, אני רואה שזה, אני מתחיל לספר לכם סיפורי מעשיות. כשאני מתחיל לספר לכם סיפורים, הוא אומר, בדרך כלל סיפורים מספרים כדי להרדים אנשים לפני השינה, את הסיפורים שלי אני מספר כדי לעורר אתכם משנתכם, וכולנו מבינים שמדובר פה על לעורר את הנשמה. וצריך להבין שהסיפורים של רבי נחמן מברסלב זה סיפורים מאוד מאוד גבוהים מבחינת קבלה, זוהר, סודות, רזים, עומקים, שבכלל אין התיימרות של אף אחד לנסות באמת לכוון לדעתו של רבי נחמן מברסלב, רק שהוא נתן רשות ואמר שהוא מרשה לכל אחד לקרוא את הסיפורי המעשיות ולפרש את זה, איך שהוא מוצא את עצמו ואיך שהוא מפרש את הסיפור. כל עוד זה לא סותר פסיק אחד בשולחן ערוך. אז מי ששומעת את השיעורים פה יודעת שאני אוהבת להעביר את זה דרך נפש, למצוא את עצמי בתוך הסיפור. כל אחת יוכל למצוא את עצמה בתוך הסיפור. ואת מעשה מחיגר התחלנו כבר, מסרנו לזה שני שיעורים והסברנו שאותו חיגר, היי אליזה, בואי, התחלנו.
התחלנו, בואי.
סוג של, אנחנו כל הזמן מתחילות מחדש, בואי. התגעגעתי אלייך. ברוכה הבאה. טוב, אז אנחנו מתחילים. אז מעשה מחיגר, דיברנו על זה שני שיעורים הראשונים, אני אעבור על זה בזריזות. רבי נחמן התחיל את המעשייה, שיש מעשה בחכם אחד, שקודם מותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות, ואמר להם שגם יש להם רשות לעסוק בשאר הפרנסות, אבל הוא ביקש שהם ישתדלו להשקות אילנות, ומפה אנחנו מקבלים מסר מאוד חזק, כי צריך להבין שהכל פה זה משל, וכל משפט וכל מילה וכל דיבור זה דיבור שבא להניע אותנו לכיוון של תובנות רוחניות, תובנות לעצמנו, לחיי היומיום שלנו, ובעצם הוא בא ומספר לנו שהדבר שהכי חשוב לעשות זה להשקות אילנות. אנחנו יודעים שהאדם משול לאילן, ואילנות זה גם עולמות רוחניים, אבל בעצם המטרה שלנו זה להשקות. מה הכוונה להשקות? זה באמת לחזק, לתת עצות, לכוון, לתת דעת נכונה, לקרב אנשים לאן, כשהתכלית הגדולה שתמיד רבי נחמן מכוון אליה, זה לקרב אנשים אליו יתברך. ואז הוא מספר שלחכם הזה היו כמה בנים, והיה לו בן אחד, כותב רבי נחמן, היה לו בן אחד שלא היה יכול ללך, הוא לא היה יכול ללכת, הוא היה יכול לעמוד, אבל הוא לא היה יכול ללכת. רבי נחמן מדגיש את זה כמה וכמה פעמים, והרחבנו על זה בשיעור הקודם והסברנו שהוא לא יכול ללך, הכוונה שהוא לא יכול להתקדם מבחינה רוחנית. זאת אומרת, המלאכים עומדים, אומרים על המלאך שהמלאך עומד, איך שהוא נברא, ככה הוא נשאר, והאדם, התפקיד של האדם בעולם הזה זה להתקדם ממדרגה למדרגה. זה, אם אנחנו מסתכלים על המסע החיים שלנו, המסע החיים שלנו בעצם הוא מסע שאנחנו אמורים לצפות להתקדמות בחיים שלנו, התקדמות רוחנית, נפשית, פנימית, גם פיזית, כן? אנחנו הולכים ומתחתנים ומקימים משפחה ויולדים ילדים, ויש איזשהו תהליך באמת של כל הזמן מבקשים ממך להמשיך ללכת, להמשיך להתקדם הלאה. ואותו בן... המסע גם עובר בתוכנו וגם אנחנו בתוכו. יש פה דואליות מאוד יפה של מסע חיים. ובעצם מה שרבי נחמן מספר פה, ודיברנו על זה ארוכות בשני השיעורים הקודמים, אני ממליצה לראות את השיעורים האלה באתר השירה. והאמת היא שגם העלו את זה בשבועיים שלא הייתי, עשו עבודה יפה והעלו את הכל לספוטיפיי. עוד אנחנו נוציא קישור לזה ואז אפשר יהיה לשמוע את השיעורים האלה גם דרך ספוטיפיי. ובעצם אותו בן חיגר, שלב בעצם אנחנו קוראים את הסיפור, מעשה מחיגר. אותו בן, סיפרנו עליו, הסברנו בשיעורים הקודמים, שרבי נחמן מדבר הרבה על אותם נשמות חלושות שיגיעו בדור האחרון לפני ביאת משיח. הרחבנו על זה את הדיבור, קראנו תורה סמך ד', קראנו מתורת הרמח"ל, שמדבר על נשמות מהחלל הפנוי שלפני החושך, הנשמות של הדור האחרון, דור ביאת משיח. דיברנו על זה שעקבא דמשיח העקביים, אם מסתכלים על קומת האדם מבחינה רוחנית, אנחנו הדור שמייצג את העקביים, שהן נמצאות הכי למטה, באדמה, מחוספסים, בלי הרגש רוחני, לא רואים רוחניות, לא מרגישים רוחניות כמעט בכלל, אבל עלינו עומדת כל קומת האדם, כל גאולת הדורות, נסמכת על הנשמות האחרונות האלה, אנחנו. ולא סתם היום זה יוצא גם שזה ערב י' בטבת, שזה הערב פטירה של רבי נתן מברסלב. רבי נחמן, כשהוא ראה שרבי נתן מתקרב אליו ומגיע, אמר לתלמיד שלו שהיה לידו, אמר לו, אנחנו הולכים עכשיו להיפגש עם נשמה חדשה שירדה לעולם. ובמסורת של ברסלב מסופר שרבי נתן מברסלב היה הנשמה הראשונה שירדה לעולם מאותו דור אחרון, הדור האחרון של עקבא דמשיחא, הנשמות החלושות האלה שמגיעות כביכול מהחלל הפנוי, מהחושך המוחלט, שאת הנשמות האלה באמת מבטא, הסברנו את זה בשיעורים הקודמים, שמדברים על ויוותר יעקב לבדו, זאת הגלות האחרונה, כתוב על זה בזוהר וכותב על זה גם רבי נחמן, ובחז"ל כותבים על זה הרבה, שהגלות האחרונה תהיה גלות של נפש, גלות של לבדו. בדידות, רקנות, שיעמום, חוסר אונים, רגשות של חידלון, זו בעצם הגלות האחרונה, כשהנשמות שירדו לעולם התנדבו לרדת לדור האחרון, הם התנדבו לרדת אל החושך, כדי, אנחנו מכירים את הדיבור הזה הקבלי, לאסוף ניצוצות של אור, לתקן את העולם, שבעצם מה זה לאסוף ניצוצות של אור? זה במקומות הכי חשוכים שאני יורדת אליהם, שם אני מדליקה אור של אמונה. דיבור טוב, מחשבה טובה, התחזקות, שם בעצם אני מביאה גאולה לעולם בתפקיד וכל אחד עם התפקיד שלו. אבל יש פה משהו קולקטיבי ואני חושבת שאנחנו רואים את זה, בדיוק היום ראיתי איזושהי כותרת בעיתון על עלייה דרסטית בפניות לעזרה נפשית של ערן. ואני חושבת שלא צריך לדבר על זה הרבה, אנחנו יכולים להיות מספיק אמיתיים להגיד שאנחנו מבינים בדיוק על מה רבי נחמן מדבר. ולמה כל התורות שלו מתעסקות עם נפש? ולמה בעצם רבי נחמן, הסיסמה שלו לדור הזה, הוא בא ואומר, אם דורות אחרונים ציפו מהם, הדורות הראשונים, האחרונים, זה היה, אם מסתכלים על קומת האדם, זה היה דורות שהתעסקו עם הראש, עם הידיים, עם הלב, היה להם עבודה של לימוד, גמרא, כתיבה, הכל היה מאוד גבוה. והדור האחרון, כותב רבי נחמן, המשימה שלו זה לא להתייאש. להחזיקו את עצמכם ביחד, ואל תתייאשו. זה המשימה של הדור האחרון. ואנחנו רואים פה את הסיפור הזה על החיגר, שאני חושבת שכל אחת יכולה לזהות את עצמה בתוך המסע הזה של החיגר. החיגר שאין לו כוח ברגליים ללכת ולהתקדם ולעשות עם עצמו משהו. המקום הזה של תחושת החוסר אונים שלי והיכולת שלי להתקדם, חוסר כוחות, והקראתי את זה פעם שעברה מרבי נתן, ואני רוצה לקריא את זה עכשיו עוד פעם מרבי נתן, כי זה היורצייט שלו, והוא כותב פה, זה ספר שנקרא אוצר העירה, ליקוטי עצות וליקוטי הלכות על פי נושאים, והוא כותב פה, יש נפשות חלושות מאוד, שהן בבחינת ביצים, ועליהם עיקר התגברות הסיטרה אחר קליפת המלא, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, בצדיקי אמת עוסקים בכל דור לתקן גם את הנפשות הללו, ובשביל זה עיקר עריכת הגלות, שהוא בשביל שיתקנו גם כל הנפשות החלושות. ואני לא ממשיכה, ממליצה לראות את השיעורים הקודמים. דיברנו שם על החלל הפנוי, על החושך הגמור, מאיפה הנשמות האלה מגיעות. ואם מישהי מכירה פה את הספר ליקוטי תפילות, כן, של רבי נתן מברסלב, רבי נתן, תבינו, הוא היה תלמיד חכם, הוא גודל בבית של אביו, היה רב מאוד חשוב ורב מאוד גדול. הוא התחתן עם, גם כן עם בת של רב מאוד חשוב. הוא היה תלמיד חכם עצום. ויחד עם זאת, הוא כל הזמן הרגיש שהנפש שלו לא מתמלאת מלימוד התורה. הוא הרגיש את הרקנות הזאת, את החוסר חיות. כשהוא אומר פה נפשות חלושות שדמויות לביצים, מה מאפיין ביצה? חוסר יציבות. שבירות, קליפה דקה, היא נשברת בקלות, אין לה יכולת עמידה, אין לה יכולת יציבות, זה משהו שמאוד מאפיין את הנשמות האלה, כי הן נשמות שמאוד רחוקות, כביכול, הן נמצאות בחלל הפנוי, הסברנו את זה ארוכות, שהן נמצאות כביכול בחושך הגמור, אבל מה שרבי נחמן מעיד עליהם, שמגיע אותו צדיק שמאיר אותם, באלף ובעין, כן, אותם נשמות בעצם הכי קרובות אל הסוף, אל האינסוף. ולכן אלה נשמות שכשהן נדלקות, הן נדלקות בהערה מאוד גדולה. אז אנחנו אבל הקראנו את זה מתורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן מסביר שם שהנפשות האלה, הנשמות האלה צריכות את כוח הצדיק שיעיר אותם. הן לא יכולות להידלק לבד. כל דודי, הנה זה בא, מדלג ומקפץ על הערים, והקראנו את הפירוש של הרמח"ל גם, שכתב את זה עוד 30 שנה לפני שרבי נחמן נולד, על העניין הזה של הנשמות, של ביאת משיח, של הדורות האחרונים, ועל העבודה הזאת של ההתחזקות שהן צריכות לעבור, ועל הלא להתייאש הזה. אנחנו מחזיקים את כל קומת הדורות עלינו, עלינו עומדת, כל קומת האדם הזאת עומדת עלינו, ובעצם יש לנו משימה פה מאוד, מאוד עמוקה. ליקוטי תפילות של רבי נתן, מי שפותח את הליקוטי תפילות, זה מאוד מפתיע, כי כל התפילות שלו, כשאתה בא ובעצם אומר, מדובר בתלמיד חכם עצום, כן? וכל התפילות שלו הוא מדבר על החולשות ועל הדיכאונות ועל העצבות ועל החוסר אונים ועל החוסר יכולת שלו להתחזק מעצמו. ואתה קורא את התפילות שלו ואיך הוא מתחנן לחיות מהבורא, ואיך הוא מתחנן לחיות ושמחה ותחזקני בשמחה ותזכני. וכשמישהו פותח את הליקוטי תפילות האלה, אז אתה בטח חושב שמדובר באיזה מישהו, לא יודעת מאיפה הוא הגיע. אנחנו מתעסקים בהכשרות של 12 צעדים, וזה באמת אנשים שעוברים משברי חיים וכדומה. אתה רואה פה את השבר, את הכאב, את החוסר אונים הזה, ואתה בעצם מגלה שמדובר באדם שכביכול הוא תלמיד חכם מאוד עצום, אבל הנפש היא נפש חלושה. והוא זכה באמת להכיר את רבי נחמן מברסלב, ומסופר עליו שהוא הסתובב בהרבה חצרות צדיקים, הוא בכלל הגיע מהקהילה הליטאית, והוא התחבר לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ויש אומרים שהוא גם כתב את הספר קדושת הלוי, שהוא זה שכתב את התורות של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ובכל מקום שהוא הסתובב הוא הרגיש שהנפש שלו לא מתמלאת, עד שהוא הגיע לרבי נחמן מברסלב, ומסופר שאחרי שהוא פגש אותו באותו לילה, הסיפור הידוע על רבי נתן, שהוא יצא ביערות ברסלב, התחיל לצעוק בברסלב, אני מתרגשת. בברסלב בוערת אש, עבר אותה בקרבי, ואני מאוד מזדהה. אני חושבת שמי שיש לו את המקום הריק הזה, המשתומם הזה לעולם, שבא ומרגיש שאין לו כוח לעולם הזה, העולם הזה כבד עליי. כל מה שקורה בחוץ, מה לי ולזה? התחרות, ההישגיות, הבלגנים, המחלוקות. יש את המקום הזה של הנשמה שמרגישה, זה גדול עליי, מה זה העולם הזה? אז רבי נחמן עם התורות שלו וסיפורי המסיעות מצליח להדליק בנו את האש הזאת ולתת לנו הרבה תקווה והרבה עידוד. ואנחנו נתקדם, אני הייתי בחיינית, ואנחנו, אני נורא בחיינית שתדעו לכם. אז אנחנו נתקדם ונראה מה קורה פה עם החיגר. במהלך הסיפור אנחנו סיפרנו שהחיגר היה מתפרנס מאחיו, שאנחנו מבינים שלהתפרנס מאחיו, כשאנחנו מדברים על מסע חיים, הכוונה, שהחיגר, שזה אני, זה את, זה כל אחת מאיתנו, בתחילת המסע החיים שלנו, החיות שלנו, הפרנסה שלנו, החיות הרוחנית והנפשית שלנו, היא בעצם מהסביבה, מהחברה הקרובה אלינו, מבני משפחה, חברים, חברה שאני נמצאת בה. וכל אחד מאיתנו מתעורר בו באיזשהו יום המקום הזה של הלחישה הזאת לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. למה לך לך? כי כל נשמה שירדה פה לעולם, יש לה את הדרך המיוחדת לה. רבי נחמן מאוד מקפיד על הדבר הזה, שלדבר על האותנטיות שלנו. הוא מצפה מכל אחד ואחד מאיתנו למצוא את הנקודה המיוחדת, את השליחות המיוחדת שלו בעולם. הוא לא רוצה שאף אחד יהיה כמו אף אחד אחר. במעשה מבעל תפילה, מעשה אחר שלמדנו, ראינו שבעל התפילה היה מושך אנשים מתוך היישוב, לוקח אותם אליו, מלמד אותם איך להתבודד ולהתפלל, והוא היה נותן לכל אחד ואחד מהם את הלבוש שמתאים לו. ואז במעשה מבעל תפילה זה כתוב, לאחד היה מתאים לבוש של עשירים, לאחד היה דווקא מתאים לבוש בלוי, לאחד היה מתאים ככה, לאחד היה מתאים אחרת. הנושא של אינדיבידואליות ואותנטיות, זה נקודה מאוד מאוד חזקה אצל רבי נחמן, שמי שגם מכיר את הסיפור חיים שלו יודע שרבי נחמן היה חתיכת אותנטיות. היו עליו המון התנגדויות, המון מחלוקות, עיקר התנגדויות ומחלוקות על רבי נחמן מברסלב היו מקרב, לא הליטאים, הליטאים גם ככה רדפו את החסידים. החסידים בעצמם רדפו את רבי נחמן. כי רבי נחמן הגיע אחרי הבעל שם טוב שהתעסק עם הרבה תורה של אור, ופתאום בא רבי נחמן ועם מה הוא מתעסק? עם תורה של חושך. רבי נחמן בתורות שלו מדבר על ההתמודדות עם החושך. ואותו חיגר מגיע אליו התנוצצות של הערה, קריאה מאלוקים ככה, הקריאה הזאת שלפעמים אנחנו שומעים קול קורא לנו, שאנחנו לא יודעים תמיד לזהות מי הוא ומה הוא, והוא מחליט שהוא רוצה לצאת למסע משלו, והוא רוצה להתחיל להתפרנס מאת עצמו. הוא לא רוצה יותר להתפרנס מהאחים שלו, למרות שמתאר את זה פה רבי נחמן שהיה לו מקום מאוד מאוד נוח, ואנחנו מבינות את זה גם שהרבה פעמים גם אנשים שנולדו לבית דתי למשל, שמלמדים אותך שם מצוות ושיש השם בעולם ויש תורה וכדומה, בן אדם אם הוא לא יוצא למסע של בחירה גם בתוך המקומות האלה של חברה דתית, אם הוא לא יוצא למקום של בחירה של החיות של עצמו, משהו שם הולך לאיבוד. וסיפרנו את זה שהוא החליט לקחת נאמן, הוא החליט לזכור לו עגלה ונאמן ובא לעגלה ולשאת איתו ולעשות מסע ומתן, וכל המשפחה דווקא סמכו שהוא רוצה ללכת לפרנס את עצמו וילבו לו מאות, הם התרגשו שהוא הולך ככה לכיוון של צמיחה והתחדשות, וברכותו הוא יצא לדרכו עם העגלה, עם הבעל הנאמן הזה, שגם דיברנו על נאמנות וכל הדבר הזה, דיברנו על זה שבוע שעבר. ומה קורה לו בדרך? אתה אומר לעצמך, הבן אדם מגיע, נכון? יש לו התעוררות לצאת למסע, קריאה ממנו, מה אתה מצפה אז שהוא יעשה? אתה ככה שיפרגן לי, נכון? אני יוצאת למסע, עכשיו עשיתי החלטה, החלטתי איך לפרנס את עצמי, אני יוצאת לחפש את המהות של החיים שלי, את התכלית שלי, את הייעוד שלי, אני מחפשת את האמונות. שי, זה פתאום מתחיל לעבוד.
מה?
זה פתאום עובד, זה בא והולך, צריך לוודא שזה לא בעייתי גם בהקלטה.
זה עובד כל הזמן.
לא, פתאום שמעתי את עצמי. ומה שאתה מצפה בעצם, כשהוא יוצא למסע כזה, שעכשיו הכל ככה, אלוהים יפתח לו, נכון? כמה פעמים אנחנו נמצאות בהחלטות כאלה של התחדשות, והחלטות כאלה של אני לוקחת על עצמי, ואני יוצאת למסע רוחני, ואני מחליטה החלטות טובות, כן? ואני מצפה ששם היושב המרומים, אל מלא רחמים, ירחם עליי ויפתח לי. מה קורה לו, לאותו חיגר. ואז הוא מספר ככה. הוא מספר על גזלנים שהיו בדרך, הוא עשה פה איזשהו פס, ודיברנו על זה שבוע שעבר על מפורסמים של שקר וגזלנים, שהגזלנים בסיפור הזה, וצריך להבין אצל רבי נחמן, רבי נחמן יש לו המון עסקים עם הנושא של מפורסמים של שקר וגזלנים. אצלו מפורסם של שקר זה בעצם אותם אנשים שמתעדרים באיזושהי סמכות רבנית או איזושהי הנהגה מסוימת להנהיג את העולם, או להנהיג קבוצת אנשים, או להנהיג חברים, או להנהיג משפחה, ובעצם אותם אנשים ריקים מתוכן וחיות, הם לא מחוברים לפנימיות של עצמם, הם לא מחוברים אליו, מה שמוביל אותם בחיים זה אגו, והוא מתאר פה מציאות שיש כזה גזלן גדול, והוא מחבר אליו עוד קבוצה וקבוצה של אנשים שלומד אותם להיות גזלנים, שמה זה בעצם הגזלנים על פי רבי נחמן מברסלב? גזלנים זה אותם אנשים שיונקים ממך את החיות שלך, יונקים ממך את האותנטיות שלך, את המקוריות שלך, גונבים ממך פשוט את החלקי נשמה שלך. רבי נחמן לוקח את זה בצורה... הגזלנים, יש לזה, לסיפור הזה, הסברנו את זה גם בשני שיעורים קודמים, יש לזה כמה רבדים. יש לזה את הרבדים היותר עמוקים של קבלה וכדומה, שהגזלנים פה זה הסטרא אחרא, קליפות וכדומה. ויש פה את הרבדים היותר שאני יורדת לנפש, אם מסתכלת על חברה, אז יש לי במסע החיים שלי את אותם אנשים שבאים ויונקים ומפריעים ממני בהתקדמות הרוחנית שלי. מנסים לחסום ולקחת לי את היכולת הזאת של ההתחברות לעצמי והתחברות למקום האותנטי שבתוכי. ואז הוא מספר פה, רבי נחמן, שהגיע הלילה, כן, ובעל הנאמן והגלה ממליצים לאותו חיגר, בוא, נעצור רגע את המסע, לילה, בוא נעצור באיזשהו פונדק ונלך לישון. ואז רבי נחמן מתאר פה סיטואציה שאנחנו מאוד מכירות מהחיים שלנו. כשאני עכשיו חדורת מטרה, אני נכנסת לאיזה סוג של אובססיה, ואותו חיגר לא מוכן לשמוע עצה של אף אחד, הוא מחליט באש ובמים, לא מעניין אותו לילה, לא מעניין אותו כלום, הוא רוצה להמשיך במסע. ורבי נחמן מתאר את זה הרבה לרבי נחמן יש מאוד עניין של עצה שהוא תמיד נותן לאנשים, לא להתעקש על שום דבר. ההתעקשות הזאת, כשאני קוראת לה האובססיביות הזאת שלנו, שאנחנו ננעלים על משהו, זה בדרך כלל דרך שמובילה אותנו למקומות לא טובים. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שאני צריכה איזושהי גמישות של להקשיב לקולות של מסביבי. יש תורה נפלאה של רבי נחמן שהוא בא ואומר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל יום על ידי דיבור, מעשה ומחשבה. שולח לי רמזים, מדבר איתי. המון פעמים הדיבור הוא דרך אנשים. המון פעמים הדיבור הוא דרך דברים שאני רואה. הבעל הנאמן והעגלה מנסים לשכנע אותו, העגלון מנסים לשכנע אותו לא להמשיך במסע, יורד החושך. הוא לא מוכן, הם ממשיכים במסע וקופצים עליהם אותם גזלנים. ופה בעצם הגענו, נכון? הגענו לגזלנים והגענו לסיפור הזה שהם טעו ביער ונפלו עליהם גזלנים. אוקיי? ופה נצרנו לפני שני שיעורים. היום אנחנו ממשיכים את השיעור בדיוק מהקטע הזה של המעשייה. אני מקריאה קצת, כי אני חושבת שהשפה של הסיפורי מעשיות היא מאוד מאוד חשובה. אני בכלל ממליצה לשבת ולקרוא, רק לקרוא את המעשייה בלי להבין אפילו שום דבר, זה מאיר את הנשמה. זה הסגולה של סיפורי מעשיות. ואנחנו הגענו לכאן. הבעל עגלה ונאמן, קפצו עליהם הגזלנים, כן? הבעל עגלה ונאמן שהיו יכולים לברוח, ברחו. והוא... החיגר נשאר על העגלה. זה ככה מתחיל הקטע החדש. למה הוא נשאר על העגלה? אתם זוכרות, הוא חיגר. הוא לא מסוגל ללכת. יש לו בעיה ברגליים. בכלל דיברנו שיעורים קודמים גם על כמה רגליים זה עניין רוחני גבוה, אבל לא נרחיב על זה שוב. אבל מה קורה פה דבר ראשון? הוא שכר נאמן, הוא שכר בעל עגלה. אנשים טובים שהוא לקח כדי שיעזרו לו במסע חיים שלו. מה הדבר הראשון שהם עושים? בורחים ממנו. יש פה דיבור שלי קצת קשה לפעמים להגיד אותו. ולמה קשה לי להגיד אותו? כי בעצם מה רבי נחמן אומר פה? רבי נחמן אומר פה, תכלס, אל תפתחו באף אחד. מי שאפילו יקרא לעצמו נאמן, וגם תשלם לו שהוא יהיה נאמן שלך, ותזכור אותו, שלא יהיה לך ציפיות מאנשים. כי כשמגיע הזמן צרה או מגיע עת ניסיון, בסופו של דבר האדם נמצא לבד. דיברנו על הגלות הזאת, שויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עדלות השחר. זו מציאות שרבי נחמן מדבר עליה, ובא ומסביר אותה בצורה מאוד... שלא היו לך ציפיות. ציפיות מאנשים זה אכזבות. עכשיו, קשה לי להגיד את זה, כי אני כל הזמן מנסה לשכנע את עצמי ש... צריך להגיע למקום הזה של לתת אמון בבני אדם. חלק מעניין של אמונה זה לתת אמון בבני אדם. וחלק ממקום של בדידות ורקנות זה המקום הזה שהתאכזבנו כבר כשהיינו ילדים. הרי מהר מאוד אתה מסגל לעצמך את ההבנות האלה. ארור גבר אשר יפתח באדם, כן? אנחנו מבינים את הפסוקי תהילים האלה. אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. זאת אומרת... יש כל הזמן פסוקים ודיבורי תהילים של דוד המלך שמכמונו יודע כמה זנחו אותו ועזבו אותו להנחות. יש פה איזשהו מקום שזה ברור לי הרי המקום של הבדידות והכאבים שלנו נובע מזה שאני גם לא סומך על אנשים. והשורש של הכאבים והשורש של השיגעון ושל של הסבל זה שאני מאבד אמונה. אז נורא רציתי שרבי נחמן בסיפורי מעשיות האלה יבוא ויגיד לי, והם עזרו לו, והם היו חברים טובים, ונקודת החבר, כי כאילו יש גם דיבורים יפים כאלה של רבי נחמן, על נקודת החבר וכמה זה חשוב, תחזיקו את עצמכם ביחד. אבל מה שאני אוהבת בסיפורים של רבי נחמן, שזה לא הוליווד. יש לו פה, הוא מספר סיפור, והסיפור זה לא הוליווד, זה לא פייק. הוא הולך פה בדוח עם האמת שלו, איך הוא אמר, בשביל דיבור של אמת אחד היה שווה לרדת לעולם. אז הוא באמת חודרנית, בא ואומר לי את האמת, מתוקה, תקשיבי, שלא יהיו לך אכזבות מאנשים. אל תצפי. זמן של צרה, איך אומרים את זה ככה? הוא לא לרעתך, הוא לטובתו. שני החבר'ה האלה מבחינתם, באו גזלנים, מה אני יכול לעשות עכשיו? להציל את הנפשי. בזמן ניסיון אתה תישאר לבד. מה האמונה שאני צריך לחזק בעצם? זה לא להישען, לא ליפול על אנשים, לא להישען על אנשים, לא לצפות מאנשים. כל ציפייה בסופו של דבר תביא לשבר ואכזבה. על מי אני צריך לסמוך? עליו. ארור הגבר שנפתח באדם. השם, זה המפתח, שם אני צריך לשים את הביטחון.
זה אגב לא סותר את האמון באנשים. האמון באנשים צריך לבוא מתוך האמונה. כי כשאדם באמת מאמין בשם,
האמון זה מאוד יפה מה שאת מאירה. נכון. יש דיבור מאוד, יש דיבור מאוד יפה וטוב שמירי מאירה את זה, ואת קצת מרככת לי את את המקום הזה, שיש איזשהו מקום שרבי נחמן כותב, לא משנה מה קורה, בסוף השם סוגר את הסיפור. זאת אומרת, אתה יכול לעבור מסע תלאות ואתה חושב שאתה מג'נגלים אותך בו בעולם הזה, אבל סוף פסוק, הוא מחליט מה קורה. גם שנראה לך שאתה נזרק עכשיו לאיזה מקום, לפתוח באנשים, לא לפתוח באנשים, תהיה באמונה שלמה, שזה המקום הזה של השלווה והרגיעות, שאנחנו עוד נגיע לזה, אנחנו נגיע לדיבור הזה, שנראה בעצם, אז איפה כן אני צריכה להיאחז, איפה כן אני צריכה להישען, כי בכל זאת, לא כיף להיות לבד. אז אנחנו ממשיכים.
אני רוצה להגיד לך, שהתגובה הראשונה של אנשים, לאו דווקא שהם עזבו אותו, כי הם באמת...
לא, אכפת, אמרתי, זה לא לרעתך, אני לטובתי פשוט.
זה היה פשוט אוטומטי, כן. הם ראו את זה, הם ברחו.
כן, ברור. הם חושבים על עצמם, אבל זה מה שאני אומרת, שבסופו של דבר, בואו נהיה ריאלי, ורבי נחמן אומר את זה פה יפה מאוד, הכל זה אינטרסים. אדם הוא מורכב מגוף ונשמה, בדרך כלל במצבי משבר, אדם קודם כל דואג לעצמו. לא שאני אומרת שזאת סיטואציה שהיא נכונה, אדם צריך לעשות המון עבודה של התגברות של נשמה על גוף כדי להגיע למקום של נתינה וראיית הזולת. אבל באינסטינקט הראשוני, אנשים דואגים לעצמם קודם כל, שלא יהיו לך ציפיות.
ברמה האגואיסטית הרי הם אמרו לו לא ללכת, אמרו לו בוא נעשה...
ניסו לעזור לו, נכון, נכון. נתנו עצה טובה, הגיע העת שרה, נכון? הם בורחים משם, לגמרי. עכשיו, באו הגזלנים ולקחו את הטבע של המאות, אתם זוכרים שהאחים שלו נתנו לו כזה סכום של כסף, לקחו לו את זה, ואז הם שאלו אותו, כן? למה אתה יושב? שזה גם כן, כשרבי נחמן שואל שאלה פה, כשהוא שואל שאלה, הוא שואל שאלה. למה אתה יושב? קורה משהו, למה אתה יושב? קום, קום תעשה משהו, קום קרא לאלוקיך, קום תעשה משהו, למה אתה יושב? והוא עונה לאותם גזלנים והשיב שאינו יכול ללך. אני לא יכול ללכת. שימו לב שהאמונה שלו בעצמו, בכוחות שלו, עד היום הוא ינק את כל החיות שלו ואת כל העני שלו מהחברה מבחוץ. הוא ינק את כל האמונות שלו והעשייה שלו והפרנסה שלו, כמו שרבי נחמן תיאר את זה מקודם, מאחים שלו שפרנסו אותו, או כמו שתיארנו את זה שאני עוברת מסע חיים, התובנות שלי לכם, האמונות שלי, הן נרכשות מהבית שגדלתי בו, מהחברים, מהמשפחה, ממה שלימדו אותי. אין לי חיות מעצמי. למה אתה יושב? אני לא יכול ללכת. אני לא יודע להתקדם לבד. אין לי תובנות משלי. אין לי כביכול כוחות משלי, כביכול. בוא נראה לאן זה מגיע. ואז רבי נחמן ממשיך ואומר, וגזלו את הטבעה והסוסים, והוא נשאר על העגלה. עכשיו, לא סתם הם גזלו את הטבעה ואת הסוסים. מה זה סוסים? מי שמכיר, יש לרבי נחמן מעשייה מאוד יפה, משל קצר כזה שהוא מספר, שאדם, הוא בעצם מנסה לתאר את העניין הזה, שאדם יורד לעולם הזה ובעצם לא קולט, שכל החיים שלו זה דהרה, על עגלה עם שני סוסים, סוס שחור וסוס לבן, הוא קורא לזה במשל שלו, שזה היום והלילה, הסוס השחור זה הלילה, הסוס הלבן זה בעצם היום, והוא מתאר שבעצם מהרגע שנולדתי אני נמצאת בדהרה לקראת יום המיטה. במשל שלו הוא מספר את זה שאלו אדם על עגלה עם שני סוסים, סוס שחור וסוס לבן, ואותה עגלה דוהרת כיכר העיר לתליין שמחכה לו שם. התליין זה מלאך המוות, ובעצם אנחנו נורא מנסים להתכחש לדבר הזה, כן? אבל אנחנו כולנו יודעים שיבוא היום, כן, 120, האמת לא בא לי 120, זה נראה לי too much, שעמם פה, וכאילו אתה דוהר לקראת יום המיטה, וכשרבי נחמן מתאר את זה פה ואומר, הם גזלו לו את התיבה ואת הסוסים, אחד מהדברים שהגזלנים, שזה הסטרא אחרא, כוחות הרשע והפשע, או כל המונעים אותי בעצם מלהגיע לייעוד שלי, וזה לא משנה אם זה אנשים, חברים, סביבה, חברה, כוחות מיסטיים וכדומה. כל מי שמנסה למנוע ממני להגיע לייעוד שלי, הוא בעצם מנסה לגזול ממני את הזמן שלי. כמה זמן זה דבר חשוב. כמה אני יכולה לבזבז את החיים שלי, את הזמן שלי, על דברים של הבל וריק, ופשוט לא להבין שהסוסים דוהרים. אני מתקרב כל יום ליום שבו אני צריך לבוא ולתת מה שנקרא צ'קאוט, להגיד מה עשיתי, הספקתי, הצלחתי, עמדתי במשימה. מה הייתה המשימה שלי פה? הצלחתי לקיים את הייעוד שלי. והוא נשאר על העגלה. ופה הוא מתאר קטע שהנאמן ובעל העגלה שברחו למקום שברחו, הם יישבו את עצמם, אני מדלגת על זה. הם, הנאמן ובעל העגלה, הוא מתאר פה את האינטרסים שלהם, שהם החליטו שהם יישארו, הם לא יחזרו הביתה, כי הם לקחו משם הלוואות, וטוב להם להישאר כאן, והם נשארו באיזושהי עיירה ליד למקום שהם ברחו לשם, והם נשארו שם. וזה באמת רבנו פה בא ואומר, הם לא היו רעים, הם פשוט דאגו לעצמם. אוקיי? זה באמת מירי מה שאת אומרת, כאילו הם פשוט דאגו לעצמם. והבן הנעל, הבן הנעל נשאר לשבת על העגלה, כן? תבינו, הוא נכה. הוא לא מסוגל ללכת על הרגליים שלו. הוא נשאר לשבת על העגלה. וכל הזמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו לחם יבש שהיה בעגלה, אכל אותם. זאת אומרת, הוא יושב, החיות שלו שזה המאכל, והמאכל בדרך כלל גם מפורש תמיד בתור דעת. תמיד כשאתה אוכל לחם, לחם זה דעת. אז תיארנו את זה מקודם, שאותו חיגר בא ממשפחה, שפרנסו אותו, ואבא שלו היה חכם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהוא הגיע ממקום עם דעת, עם כיוון, עם תובנות, והוא יושב ואוכל בעגלה את הלחם היבש שהוא לקח מהבית. אני חושבת שזו אמירה פשוט חזקה כל כך, כי כל עוד, כמו שאמרתי מקודם, כל עוד אדם לא קם בחיים שלו לעשות הבחירות שלו, לבדוק את מערכת האמונות שלו, את מערכת הערכים שלו, לראות מה שלו, מה שייך לו, מה לא שייך לו, מה הוא קיבל. יש איזושהי מציאות שאם הוא לא עושה את ההתעוררות והצמיחה המחודשת הזאת של להיכנס פנימה ולהכיר את האותנטיות של עצמו, ולראות מי אני, מה האישיות שלי אומרת, מה אני רוצה, מה הרצונות שלי, מה הדחפים שלי, מה השאיפות שלי, אם אני לא עושה את הבדק בית הזה, אני יושבת ובעצם אוכלת לחם יבש. כשמדברים על מצוות אנשים מלומדה, רואים את זה הרבה אנשים שגדלו בחברה דתית למשל, או גם אנשים שגדלו בכל חברה כלשהי, כשאני נשארת על מקומי, לא מתקדמת לשום מקום, בתובנות, בהבנות, ברצונות, אני פשוט יושבת על העגלה, בלי רגליים, ואוכלת לחם יבש. חיים של יובש, חיים בלי חיות, בלי לחוכית, בלי התרגשות, בלי התפעלות, חי את החיים סתם ככה. לפני יומיים הוצאתי את הנכדה שלי מהגן, כשיצאנו מהשער, כמובן נחתה עליי הבת שלי, דחוף, תקועה במשרד, הלכתי להביא אותה, וכשיצאנו מהשער של הגן, היא נעצרה, היא בת 3, הרימה עיניים קדימה ואמרה לי, וואו, איזה עצים יפים. הרמתי קצת את הראש ואני מסתכלת, אני רואה, וואו, איזה עצים יפים, כמה גוונים של ירוק, איזה טבע מדהים, פה בתל אביב, כן? זה הלחם היבש. אם אני לא מרימה עיניים ומתפעלת וחיה עם חיות והתרגשות והתפעלות מהיופי של הבריאה מהדברים, אני פשוט חיגר, יושבת על העגלה, לוקחים לי את הסוסים, כי הזמן שלי הופך להיות מזמן כזה של לא, מהר, 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 אופ, עבר יום, אופ, עבר יום, אופ, עבר יום, אופ, שבת, נכון? מין תהליך של חיים כאלה בלי חיות ובלי להרים רגע את הראש ולהגיד, וואי, איזה עצים יפים, בכלל לא ראיתי את העצים האלה כשבאתי לשם. זה הלחם היבש הזה שרבי נחמן מדבר עליו. הוא יושב ואוכל את הלחם היבש. ואחר כך כשקלה ולא היה לו לאכול, שכבר לא יכול היה להתקיים מהלחם הזה, שכבר הדיכאון והרקנות מהלחם היבש הזה ייבשו לו את הצורה, ייבשו לו את הנשמה, כבר לא היה לו חשק לחיים האלה, כי אין פה שום לחוכית ושום עניין ושום דבר לא מרגש אותי יותר. שהכל יבש כל כך, אז אין לו חיות, אין לו ממה לאכול, יישב עצמו, שזה מושג מאוד חזק אצל רבי נחמן, יישוב הדעת. הוא כל פעם אומר שכל החסרונות והכאבים שלנו נובעים מחוסר יישוב הדעת. כי בן אדם היה רגע עוצר מההמולה הזאת, כל שעונה של רומי, כן? טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. והוואטסאפ, פים-פים-פים, והרשתות, והכל גונב לך את הדעת, אתה לא רגע יושב, עושה יישוב דעת, רגע להבין מי אני, מה אני רוצה, לאן אני הולכת, מה חשוב לי בחיים, מה לא חשוב לי בחיים. מחזירה את הסוסים, אני רוצה לתפוס את הסוסים, לא שיגנבו לי את הסוסים, כן? ואז יישב את עצמו, מה לעשות, ותשימו לב מה הוא עושה. וישליך עצמו מהעגלה לאכול עשבים. הוא לא מסוגל לעשות כלום, נגמר לו הלחם, הוא בהתייבשות מוחלטת, כן? מה הוא עושה? יש לו שתי אופציות. או להתייאש, אני נכה, אני לא מסוגל, אין לי כוח, אני לא יכולה, אין לי סיכוי בעולם הזה, אני לא מסוגלת לעשות כלום, נגמר לי האוכל, אין לי חיות, בא לי למות. לצערי, שבוע שעבר הייתי בהלוויה כזאת, של בחורה צעירה. יש לי אופציה או להתייאש, או אומר רבי נחמן, בוא תראה מה אתה מסוגל לעשות. קצת, תראו איזה תנועה הזאת. מה הוא עשה? השליך את עצמו מהעגלה. הוא לא מסוגל ללכת, הוא לא מסוגל לרדת מהעגלה, הוא לא מסוגל לתמוך בעצמו, הוא זורק את עצמו לאן? לעשבים, ואוכל עשבים. והיה לן יחידי בשדה ונפחד, וניטל ממנו הכוח, עד שלא היה יכול אפילו לעמוד, רק לרחוש. מה זה לרחוש? זה כמו תולעים שרוחשים. איך אומר דוד המלך? אנוכי תולעת ולא איש. יש לנו מצבים בחיים שאלוהים תוקע אותנו ככה לעגלה, מייבש לנו את הלחם, לא נותן לנו חיות. שום דבר ממה שהגעתי מבית אבא ואימא ואחים והטבעה וכל המאות ומה שאספתי שם לא ממלא אותי, לא מספק אותי. ואני נמצאת במציאות של התמודדות עם הלבד הזה, עם הרקנות הזאת, ופה אני צריכה לעשות החלטה מה אני עושה עם עצמי. מתייאשת? איך רבנו אומר? אין יוש בעולם כלל. זה התכלית של הדור הזה. זה המצווה של הדור הזה. הוא אומר את זה. הדור הזה, המצווה שלו, זה לא להתייאש. מה הוא עושה? הגיבור הזה? החיגר? אני? מה אני עושה? זורק את עצמי על אדמה, משליחה את עצמי מהעגלה, ומלחכת עשבים. זה מצב, אם אנחנו מדברים על סלנג, זה מה שנקרא על הפנים. כן? אוכל עשב. אני זוכרת שזה מושג שכל כך אהבתי, שכל פעם כשהייתי מרגישה איזשהו דאון כזה של ה... אתם מכירות את זה, שלקחו לי את הלחם ולקחו לי את זה ואני... יבש לי בנשמה. אז שרון היה שואל אותי מה זה, אז אני הייתי אומרת לו, אני מלחכת עשב. זה כאילו אהבתי את הביטוי הזה. מה זה ללחך עשב? את המעט חיות שאני יכולה לקבל מהסיטואציה הזאת, אני ניזונה ממנה. אני ניזונה מהמעט הזה. ותראו איך הוא אומר את זה. הוא יכול היה רק לרחוש, והיה אוכל את העשב סביבותיו. וכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול, היה אוכל שם. עכשיו תשימו לב, החיגר הזה, מה הוא למד פה עכשיו בעצם? הוא ידע שהוא יכול רק לעמוד, נכון? ושאחרים יכולים לפרנס אותו, נכון? מה הוא למד עכשיו? הוא למד עכשיו שהוא יכול לרחוש, שהוא יכול לסחול. הזחילה הזאת, כלפי חוץ, כלפי החברה, הזחילה הזאת נראית, שי, יש לך מציאות לסגור את הדלת? תודה. החברה, כלפי חוץ, עכשיו תשימו לב, הוא לן שם יחידי בשדה, והוא מפחד נורא והוא בודד. ומה הוא יכול לעשות אבל? הוא לומד משהו אותנטי של עצמו, הוא סוף סוף עושה משהו מעצמו, יש לו התקדמות של עצמו, שהיא זחילה, היא רכישה, הוא זוחל על הגחון, כן? אבל סוף סוף הוא מתקדם בזכות עצמו. סוף סוף הוא מתחיל למצוא את החלק האותנטי שבתוכו ומה הוא מסוגל לעשות. הוא מסוגל לרכוש. אז כלפי חוץ, אם אני אקח את המקום הזה של ההשוואה לחברה, כן? אז אותם, כשאני נמצא בסיטואציה כזאת קשה של התמודדות, אם אני עכשיו מסתכלת איך החברה מסתכלת עליי, זה ייאוש טוטלי. רבי נחמן בא ואומר לך, אתה בשדה, אתה לבד, אל תסתכל על אף אחד, שאף אחד לא יעניין אותך. אתה עכשיו בהתקדמות הקטנה שלך, בזחילה האיטית הזאת, מעט זה גם טוב, אומר רבי נחמן. המעט הזה שווה הכל. למה? כי זה שלך. זה אותנטיות שלך. זה חיות שאתה מוציא מעצמך. זה לא חיות של, של אחרים, של לחם יבש שקיבלתי ממקום אחר. הרכישה הזאת שלי עכשיו על, על האדמה, על הגחון, היא בעצם רכישה של אותנטיות של עצמי. ואחר כך מתאר פה רבי נחמן, כשקלה העשב סביבו, עד שלא היה יכול להושיט, היה מנתק את עצמו ואכל שם, והיה אוכל את העשב איזה זמן. איזה סיטואציה. כאילו, אתה בא ומסתכל על זה לפעמים, אתה אומר לרבי נחמן, טוב, מה אתה מתאר לי את המסע החיים שלי ככה? זה שאני נשמה חלשה, הבנתי. זה שאנחנו נשמות של דור אחרון, חלושות, הבנו. זה שאני חיגר, שאין לי יכולת ללכת בעצמי ולהתקדם רוחנית, גם הבנתי. דור שבאמת מגיע על פי רבי נתן ורבי נחמן ומסורת ברסלב, מגיע ממקומות מאוד לא פשוטים, דור אחרון של העקביים, הדור של עקבא דמשיחא, מגיע, יורד למקומות מאוד מאוד נמוכים. דור שאין לו שאיפות, רצונות, אנחנו רואים שהדור הזה מאוד מתאפיין באיזו תופעה של איזה סוג של ייאוש וחידלון וחוסר מוטיבציה לעשות דברים. אבל עד כדי כך שרבי נחמן מוריד אותנו לעשב ומתאר לנו מציאות של מסע חיים שבו אני אגיע למציאות בחיים שלי, שאני אגיע לאיזשהו שבר כזה, שאני אמצא את עצמי לבד בהתמודדות, ויגיע למקום של עד לרצפה, חוסר אונים מוחלט. איש בער לא ידע, כן, יש את הפסוק הזה בתהילים, ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך. זה הסיטואציה שרבי נחמן מתאר פה. מי מלכי חסד? בהמה. בהמות הייתי עמך. איש בער לא ידע, בהמות הייתי עמך. מדבר פה רבי נחמן על מציאות שאדם צריך להבין שבתוך מסע החיים שלו, כשהוא עובר איזשהו שבר, איזשהו ניסיון, הוא צריך להיות כמו בהמה. מה זה בהמה? שבתוך הניסיון, בתוך הסיטואציה, אני לא שואלת שאלות. אני לא מבינה מה עובר עליי, אני לא מבינה מה קורה. אני לא מבינה כביכול למה הוא עושה לי את זה, כן? יש פעמים, המון פעמים את הסיטואציה ותיארנו את זה בהתחלה. הרי אותו חיגר החליט לצאת למסע חיים. הוא החליט ללכת להתפרנס מעצמו. זאת אומרת, זה צריך להיות סיטואציה שהקדוש ברוך הוא רק יעזור לי יותר ויותר. אני סוף סוף עושה איזשהו תהליך של התחזקות, אני רוצה להתחזק, אני מחפשת תכלית בחיים שלי, מחפשת אמת. מה אני מקבלת כתוצאה? בדרך כלל יש את השלב הזה שאני מנסה להתקרב אליו והוא מראה לי התרחקות. אני מנסה להתקרב למקום של אמת ורוחניות והוא מראה לי התרחקות. פתאום אני לבד בשדה, נזרקת על הרצפה, מה רבי נחמן מייעץ לנו פה? כי באמת החיגר הזה צריך להבין שזה הנשמות של הדור הזה והוא מדבר פה לכל אחד ואחד מאיתנו. בתוך מציאות של ניסיון, קודם כל את לבד, הם ברחו, השאירו אותך לבד. דבר שני, את נמצאת במציאות שאת עכשיו צריכה להבין שכל דבר קטן שאת עושה, כל מעט שאת עושה, כל התחזקות קטנה, עשב שהוא הצליח לאכול פה, עשב שהוא הצליח לאכול שם, זה הרבה. ולא רק שזה הרבה, גם את צריכה להיות כמו בהמה, לסגור את הראש, לא לשאול שאלות. אני לא מבינה כלום עכשיו בתוך השבר הזה. אני יכולה לבוא בהרבה טרוניות, והרבה טענות, והרבה כעסים, ובאמת הרבה אנשים שעוברים מסע רוחני כזה בחיים, ומגיעים לשלב הזה שהוא כביכול מייאש אותם, הם בוחרים בדרך הפשוטה שזה להתייאש. הופכים להיות אנשים ציניים, לא מאמינים בעולם, לא מאמינים באנשים, לא מאמינים בו, זורקים הכל. יאללה, אין עולם. רבי נחמן מראה לנו פה את הבחירות האמיתיות. בתוך המעט הזה, החיגר הזה משליך את עצמו, מתחיל לסחול על האדמה, מגלה כוחות פנימיים שהוא לא ידע עליהם, מגלה את האותנטיות שלו, רואה שהוא מצליח להתקיים ולחיות גם עם מעט הסבים. יש לו תקווה, יש לו שם איזשהו מקום של יכולת להבין שיש לו כוחות שתמונים בתוכו שיכולים לצאת החוצה. חכו, עוד הוא ישפר את המצב שלו. אבל מה שיפה להבין זה שזה נקודת שבר בחיים שלנו, ששם אנחנו מגיעים למקום של חוסר אונים. מי שמבינה על מה אני מדברת, יודעת שהרבה סיטואציות בחיים, לפעמים זה מול משפחה, לפעמים זה מול עצמך, לפעמים זה מול פרנסה, חברה, זוגיות, רווקות, לא משנה איפה זה תופס את הבן אדם, זה מסע שאדם צריך לעבור בחיים שלו, שבאיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא מושך לך את השטיח מתחת לרגליים, ומפיל אותך למציאות של חוסר אונים טוטלית. ואני רוצה להקריא לכם משהו מאוד יפה על חוסר אונים, כי צריך להבין שחוסר אונים ביהדות זה מושג מעצים, זה לא מושג מחליש. להגיע למקום, והייתי כבהמות עמך, למקום הזה שאני מלחכת עשב, אני למטה, זה מקום שיכול להביא אותי או למרמור וציניות וכפירה, או שזה יכול להביא אותי למקום של התחזקות באמונה וחיבור. ואני רוצה להקריא לכם משהו מאוד יפה, שהרב שגר כותב על הדבר הזה של שפלות וחוסר אונים, כן? הצורך הזה של... הוא מתאר את זה שבעצם המושג הזה של שפלות, זה מושג יסודי בתוך עבודה רוחנית ביהדות. זאת אומרת, זה יכול להיות שבדתות אחרות שפלות היא איזה משהו מעוות אחר. ביהדות יש לזה ניואנסים מאוד מדויק, ואני רוצה להקריא את הרב שגר מה הוא אומר על זה. תקשיבו, תתרכזו, זה מדהים מה שהוא כותב את זה. רציתי לא לקרוא את הכל, אבל קטע אחד חשוב. גונבים לי את הסוסים. דקה. כן, דיברנו על זה, היום זה הילולה של רבי נתן. השפלות, כותב הרב שגר, היא תודעה עמוקה ביותר. היא נובעת מהבנה שלא עשיתי כלום, ולכן, למען האמת, לא מגיע לי כלום. שפלות אמיתית יכולה לעלות מתוך תובנה או תחושה שאדם הוא יצור חלש ופגיע, שאינו שולט במציאות של חייו. אחד הביטויים לשבריריות של האדם הוא הרחמים, ולכן הם תופסים מקום כל כך מרכזי בתפילה. מבט זה יכול לתת לאדם לא רק תחושת שפלות, אלא גם הכרת תודה עמוקה על כל מה שהוא זוכה לו, כן? תבינו, אותו חיגר מוצא את עצמו עכשיו מתפרנס ואוכל בעצם עשבים, הוא נופל מהעגלה והוא אוכל עשבים, נפלו עליו גזלנים, זה סיפור שלם, ובעצם רבי נחמן בא ומתאר פה מציאות שהשפלות הזאת, החוסר אונים שלי שם על הרצפה, מלחכת עשבים, אני יכולה להגיע מזה למקום של הכרת תודה מאוד עמוקה, כי בעצם לא מגיע לי כלום. המצב שמתאר כאן רבי נחמן, אינו חוסר שמחה עקב תחושת כישלון ונחיתות, נבחיות, אלא תודעה מבוססת על הכרה בחסד עמוק. הכרת תודה של האדם לבורו על עצם קיומו. הכרה זו היא שחרור, תקשיבו זה מדהים זה, היא שחרור מהמרדף למימוש העני, משאפתנות יתר, שהם אלה המביאים אותנו לא פעם לאכזבות ולתחושות כישלון. כמה קשה המצב הזה שאת מלחכת עשב, שאת באה ומסתכלת, יואו, מה אומרים עליי? איך אני נראית כלפי חוץ? איך נכשלתי? איך אני יכולה ליפול שם למקום עמוק של עצבות וייאוש וכישלון? ומסביר פה הרב שגר, שאומנם ישנו את הצד השני שמזוהה עם תחושת הכבוד והערך, אבל האדם צריך שיהיו לו שני הצדדים האלו. כשהשפלות צריכה לעמוד בתשתית, כן? אם נחשוב באופן מפוקח על המציאות, אדם עובר כאן בעולם 70-80 שנה מוליד ילדים, הם עוד יזכרו אותו, אך לנכדים כבר יספרו שהיה סבא. מה הוא כבר האדם? מה מגיע לו? גם האדם החזק ביותר עתיד להיעלם יום אחד, וההבנה הזו צריכה להביא לשפלות, לאריכות רוח, ליצירת תחושה בסיסית של חמלה כלפי כל יצור נברא באשר הוא. מאוד חזק מה שהוא אומר פה. כי רבי נחמן בעצם בא ומתאר במעשייה פה עכשיו את המעשה מחיגר. רבי נחמן כתב את הסיפור המעשיות האלה עלינו. זה לא שהוא מספר פה לאיזה חיגר. אני החיגר. כל אחד מאיתנו. והמעשיות, איך הוא אומר פה? האש שלי תוקדת ביאת משיח. כל תורה ודיבור של רבי נחמן הוא בא ומעיד. זה לדור האחרון. הוא אומר שהתורה שלו היא תורה שמשיח ילמד אחר כך גם. אבל לתורה הזאת לא יהיו מתנגדים. אליו מתנגדים. למה מתנגדים? כי הוא מביא תורה של חושך, של התמודדות במצבים של דחק וחושך. ואנשים לא אוהבים להיות שם. אנשים מעדיפים להיות באיזושהי תדמית כזאת של, היי, מה נשמע? כל טוב, סבבה, נכון? אף אחד שתשאלי אותה מה נשמע לא תבוא ותספר לך שהיא קמה בבוקר עם איזושהי מועקה, עם איזושהי חרדה, הרגישה את האני שלה נרמס כלפי כל מה שקורה ברשתות, כולם מצליחות, רק אני לא? וואו, כולם הולך להם, רק לי לא הולך. כולם נראות מיליון דולר, רק אני יודעת את האמת שבקושי מה יש בבנק. ויש פה סיטואציה שאדם צריך להבין שהשפלות הזאת היא נדבך מאוד בסיסי ביהדות. כי אם אני חיה בשפלות, בהרגשה שלא מגיע לי כלום, אז גם על מעט עשב שאני מלחכת, אני נמצאת בכזאת שמחה. ותראו איך הוא מסביר את זה פה, אני מדלגת ואומרת, אם זאת, השפלות לא נועדה להחלשת האדם. היא יכולה להביא למוטיבציה חזקה שתנבע ממקורות אחרים. לא מאמביציה אישית, אלא מחסד, מאמפתיה לסבל של הזולת, כוחות גבוהים יותר מהומניזם ומוסריות. כל תחושה כלפי הזולת יכולה להיות נגועה באגו. השפלות, המקום הזה שמושכים לי את השטיח מהרגליים, שאני לא מצליחה, הביזיון הזה, איזה ביזיון? הביזיון הכי גדול, זה לא מה שמישהו אחר מבזה אותך. הביזיון הכי גדול לאדם זה הכישלון, שהוא נכשל. זה ביזיון פנימי. זה תחושה מבזה פנימית, אבל איפה כואב לי כשאני מבוזה ככה? כואב לי באגו, לא כואב לי בנשמה. כי בנשמה, איך אמר האלוקים לקין, למה נפלו פניך? אם תטיב, סט. מה אתה מתבאס שלא קיבלתי את המנחה שלך? הרי אם אני המלך, ואתה מקריב קורבן כדי להביא את זה אליי, אז למה נפלו פניך? המלך החליט לא לקבל. אם תטיב, אם תראה את הטוב בכישלון הזה, סט. אני אסע אותך למקום הרבה יותר גבוה. אם אתה כל יום תהיה במשחקי אגו ובאמביציה ובתחרותיות של החברה הזאת, אתה תהיה בסבל מאוד גדול. ואז אני מסיימת עם זה. בשונה מהשפלות, כן? כי הוא בא ואומר, שפלות ביהדות לא מדובר עכשיו שאני שפלה ואני מרגישה נבחית, מסכנה, אומללה, רחמים עצמיים, עשו לי, אכלו לי, שתו לי. אני כזאת מסתובבת בעולם כזה עם פרצוף תשעה באב. לא. השפלות אומר פה, השפלות, יהיה בעיה לרבנית עם המיקרופון. השפלות אומר פה הרב שגר, בשונה מהשפלות, העצבות היא תוצאה של אגוצנטריות מוגזמת. אם השפלות מביאה לעצבות, סימן שאינה נובעת מלא מגיע לי, אלא ממגיע לי ולא קיבלתי. ותחושת השפלות נובעת מלא מגיע לי, כן? המקום שאני מצליחה להגיע למקום של חוסר אונים ושפלות, ממקום של הכנעה, ממקום של הבנה, שלא מגיע לי. מה עשיתי כבר? מה אפשר לחשוב, כן? 70-80 שנה אני אחיה, מה הוא חייב לי? נתן לי קצת עשב, אני אהיה בשמחה שם. אז הוא בא ומסביר שהתחושה של החוסר אונים שמגיעה ממקום של, לא מגיע לי כלום, ממקום של השלמה, ממקום של הכנעה אמיתית, כן? היא באה, כותב את זה פה הרב שגר, שעבר הרבה איסורים בחיים שלו, היא באה אחרי הרבה איסורים, אחרי תסכול ואובדן, אבל בעקבותיה, וזו התקווה הגדולה פה, בעקבותיה נולדת בליבו של האדם שמחה על חייו, שמחה עמוקה על עצם הקיום. הכאב הזה, כי זה כואב, זה לא נעים להיכשל. אף אחד לא ישחק לנו אותה פה, איזה דמות רוחנית שהוא נכשל או מצליח, זה לא מזיז לו. יש כאב. אבל הכאב הזה, בשונה מעצבות, הוא חיובי. הוא נובע מראיית החיים כערך. אבל העצבות נובעת מפגיעה בדימוי העצמי. זאת אומרת, כשאני נכשלת וכואב לי, אז כואב לי. נכון, אנחנו כולנו שואפים למשהו אחר. אבל אם אני מבינה שזה ממנו ולא מגיע לי כלום, אני אשמח בחלקי. אני אסירה תודה על כל דבר קטן, על המעט עשב הזה שאני מלחכת ויש לי חיות ממנו. על האפשרות שלי, איך הוא כותב פה רבי נחמן? אופ, תראו מה קרה לו. הוא קלט שהוא יודע לסחול. עד היום הוא חשב שהוא לא יודע ללכת, הוא יודע רק לעמוד. הנה, הוא למד לסחול. יש פה תולדה של אותנטיות עצמית שלו. הוא חשף חלקים אותנטיים וכוחות בעצמו. אבל אם הוא נכנס לעצבות, אומר רבי נחמן, זה הבדיקה שלך מאיפה את עובדת, מהאגו או מהנשמה. האגו מפיל אותי לעצבות, מגיע לי ולא קיבלתי, מרמור, ציניות, שנאה עצמית, ייאוש, זה מצד האגו. מצד הנשמה, למה נפלו פניך? אם תטיב, אם תראה את הטוב הזה בכישלון הזה, בהכנעה הזאת, בחיבור הזה, בהסכמה הזאת שאני לא מנהלת את העולם. יש מישהו אחר שמנהל את העולם. אם תטיב, סט. אני אשא אותך למקום יותר גבוה. עד כאן בקטע הזה של החיגר. אנחנו נמשיך שבוע הבא, ואנחנו נראה שהוא מתחיל לעשות לו סט. כן? לא להתייאש.